בעיקר בכירי הפוליטיקאים, ופרש לאחרונה ממשטרת ישראל, רב פקד בדימוס רונן מאיר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לאביב ולדני.
שלום, שלום.
מתי פרשת בדיוק ומה היה התפקיד האחרון שלך?
פרשתי לפני מספר חודשים ממשטרת ישראל, ובתפקיד האחרון הייתי עוזר ראש להב.
עוזרו של רוני ריטמן?
כן, רוני ריטמן, ראש להב הנוכחי.
הנוכחי. זאת אומרת שאתה היית עדיין קשור בחקירות הפוליטיקאים של החודשים האחרונים.
כן, בהחלט.
ספר לנו על החקירה הכי ככה נפיצה שהיית מעורב בה לאחרונה.
לאחרונה לא הייתי מעורב בחקירות, החקירה הכי נפיצה בקריירה שלי, כמובן חקירת נשיא המדינה משה קצב, שהייתה חקירה מאוד תקשורתית ולטעמי גם חשובה בתולדות חקירות משטרת ישראל.
ספר קצת, תן לנו איך זה, מה קורה שם בחדר כשאדם רע מעלה שכזה יושב מולכם.
תראה, לכל חוקר משטרה זה איזשהו רגע סי באמת בקריירה שהוא נבחר לעמוד בצוות שחקור את נשיא מדינת ישראל, כן, זה אזרח מספר אחד, והחקירה הייתה מאוד תקשורתית ומאוד נפרקה למין ועל שמאל על המתלוננות ועל הפרשיות שבהם הוחשד נשיא המדינה לשעבר. החקירה הייתה ארוכה, היא נדונה בערכאות משפטיות שתי וערב, אז אולי זה אחד התיקים שהכי הרבה נדונות
זה ברור, אבל אותנו מעניין, רב פקד בדימוס מאיר, מה היה בתוך החדר כשישבת מול, אז הוא היה נשיא מדינה, איך הוא התנהל, איך זה לשאול, איך זה לחוקר? לחקור באזהרה הנשיא ועוד בעבירות מין, שזה כל כך מביך.
אז אני אגיד לכם שבהתחלה זה, כמו כל אדם, זה מאוד מרגש ומאוד מעורר יראה לחקור את נשיא המדינה בלשכתו. ככל שהחקירה חולפת, אנחנו נצמדים לראיות ומתחילים לשאול שאלות, ואתם יודעים שנחקר שהוא במצוקה, בייחוד נשיא המדינה שהיה במצוקה, חקירה הופכת להיות חקירה פלילית רגילה, ומה שנקרא במלכאות מתרגלים למעמד הזה.
זה קשה? זו חקירה קשה?
זו חקירה קשה.
כמעט, תסביר מה הקושי.
גם מכיוון שיש לחץ של זמן לסיים אותה, אבל יש, אתם יודעים, יש רעשי רקע מסביב.
עד כמה הכותרות מסביב, מה שאתה קודם רעשי רקע, כל הכותרות האלה חודרות פנימה לתוך הדר החקירות, האם זה משפיע עליכם כחוקרים, כשואלים?
אני אגיד לך את שיטת העבודה של נהוג בחקירה הזו, יואב סקלוביץ שהיה ראש הצוות, הוא בודד את כל החוקרים הרעשים ונתן לנו לחקור בצורה מקצועית, שקטה לכל אורך הדרך.
הוא כמעט הלך לעסקת טיעון, הרי משה קצב בהחלטה, אחת החלטות המוטעות של נאשמים, בסוף הוא חזר בו ואז הוא בכלא וכל השאר אנחנו יודעים. כשזה הלך לעסקת טיעון, אתם ככה תפסתם את ראשכם ואמרתם, מה, כל זה ייגמר בכל כך מעט?
אנחנו צוות חקירה משטרתי, בסופו של דבר הסמכות הבלעדית היא ליועץ המשפטי.
ברור.
דעתנו לא הייתה נוחה בזמנו. אבל קיבלנו את הדין, אנחנו צוות, עובדים כצוות, אנחנו והיועץ המשפטי לממשלה, והחלטתו היא הקובעת, ולא המלצתנו, מה שנקרא.
כן.
אז החלטה הייתה אז ללכת לכיוון הזה, בסופו של יום זה לא מה שקרה בפועל.
ונוכח הטענות שלו, הוא עדיין טוען זאת, הוא לא הביע חרטה עד היום, כך שנעשה לו עוול, הוא בכלל לא ביצע את המעשים. אתה יכול לומר משהו על זה?
אני אמרתי את זה במשפט הקודם. התיק הזה באמת היה לו, הגיע מה שנקרא יומו בבית המשפט ולא פעם אחת, הוא נדון בהמון ערכאות ובית המשפט אמר את דברו, מבחינתי זה השורה התחתונה בתיק.
טוב, בוא נתקדם לעוד חקירות שלקחת חלק בהן, אברהם יושזון שהיה שר אוצר, אלו עוד חקירות של פוליטיקאים בעיקר?
של השר צחי הנגבי.
בפרשת המינויים שבה
במשרד להגנת הסביבה.
בסוף הוא יצא מזה.
הוא יצא מזה, הוא הורשע בעדות שקר, נכון?
נכון.
רגע, אירזון מה? לא פספסנו אותו.
אירזון משפט ונדון למאסר.
כן, לא, ספר, שר אוצר, בכל אופן, אדם בכיר.
אפשר להקביל את זה, חבר קצב, מגיע איש רם דרג, עומדות מולך ראיות. אתה כחוקר משטרה צריך להיות צמוד לראיות, ולנסות לבודד את עצמך מהמעמד. שהוא מעמד, כמו שאמרתי לכם, הוא קצת מרגש וקצת מותח. ובדדנו את עצמנו. היה לנו בתיק, גם בתיק קירזון וגם בתיק הצו, יואב סגלוביץ', בתיק קירזון גם קצת ניצב זכרו לברכה, אפרים ברכה גם היה מורד.
שאתה היית פקוד שלו, נכון?
נכון, זו זכות גדולה הייתה לעבוד איתו, אני חייב להגיד את זה.
אז בוא ספר לנו על הקשר ביניכם קצת, בעיקר בתקופה האחרונה, אם קלטת איזה שהם רמזים, סימנים למצוקה שלו?
לא, אני לא קלטתי רמזים למצוקתו. היו נגדו פרסומים, אבל מבחינה אישית הוא תפקד, ונראה, מבחינתי, ישבתי איתו בישיבות, הוא בסדר, גמור אפילו, תפקד כראש יחא מעולה, ראש יחא לאלה ולאלה, מה שנקרא בארמית. לא יודע, תשובות איתו, למה קרה מה שקרה.
כנראה כבר לא, כנראה כבר לא לצערנו. חוץ מקצב ירוסה? היו לך עוד כוכבים?
ארגוני פשע.
כן.
זה לא ג'וסי, עדי.
זה ג'וסי מאוד.
זהו.
אתה בעצם, עד כמה שזכור לי, היית בצוות שניסה לשים את היד על יצחק אברג'יל, נכון?
כן, בתחילת דרכי.
ואפשר לומר שנכשלת, לא תעלב, נכון? נכשלת ואחר כך הוא הפציע בפרשת 512.
תראי, עדי, חקירות פליליות זה לא כותרת של נכשל או הצליח, זה כותרת של ראיות שנאספו, התפקיד של השוטרים זה לברר את האמת ולהדליק את הזרקור על, על עבירות שבוצעו או לא בוצעו, ואני לא מרגיש שנכשלתי, אני מרגיש שמדינת ישראל הרוויחה בגדול בפעילויות האחרונות שלה, גם בתיק 512 וגם בתיק 242 שבלשון העם נקרא תיק פעינה.
לי זה נשמע כמו החלטות מהאום, כל המספרים האלה.
242 זה פרשת, הפרשה שזכתה לכינוי ישראל ביתנו.
כן, כן, לא, בסדר, אתם מדברים בקודים, אנחנו הפשוטים רוצים את ה...
הפרשיות האלה של הפשע המורגן והתיק השחיתות הזה שנחקרו לפני מספר חודשים, זה הצלחות גדולות מאוד של המשטרה בימים, לא קלים למשטרה, אז צריך להגיד את זה.
תגיד, הם נשברים גם בחקירות, הבכירים הללו? בוכים?
תשמע, החקירות אמוציונליות לפעמים, שמגיעים בנקודות, אתה יודע, גם אם אני הייתי יושב ונחקר, היה אלה קטעים אמוציונליים, אני מתאר לעצמי. כולנו בן אדם, פוליטיקאים, חליפה, הוא בן אדם בדיוק כמוני וכמוך, והוא במצוקה גדולה מאוד, יש לו הרבה מה להפסיד בחקירה, זה ברור, זה סיטואציה בכלל לא נעימה באופן כללי. אז בהחלט יש אמוציות.
מה לגבי, כמי שחקר את גדולי הפוליטיקאים, לחצים שהופעלו, אם היו כאלה, עליך, על המפקדים שלך, מסרים אולי שעברו מפוליטיקאים כאלה ואחרים?
לא היו שום לחצים בשום שלב, בשום מקרה. המשטרה עשתה את התפקידה בשקט ובמקצועיות, ללא כל התערבות משום מקום.
אבל לא לחצים, אבל כשנחקרת פאינה קירשנבוים והשר אחראי עליך, הוא איש מפלגתה, יצחק אהרונוביץ', אז אני מבין שאין לחצים, גיבוי מלא יש?
יש גיבוי מלא למשטרה, בכל השנים שאני זוכר את עצמי בשירות, אני לא זוכר לחצים, ואני יודע אם היו לחצים או לא, אני הייתי שם. אני לא, מעולם לא נתקלתי במצב כזה.
ואנחנו מכירים את כל האגדות על החוקר הטוב והחוקר הרע, אני לא יודעת איזה חוקר אתה היית, אבל הייתה לך סיטואציה שבה חקרת פוליטיקאי, ואיך לומר, היו שיחות אוף רקורד כאלה, אולי שיחות מעבר לשיחות של חוקר נחקר?
יש, ברגע שמצלמים לחקור, הפוליטיקאי נשאר בחדר לקרוא את עדותו, יש מדי פעם דברים ודברים אישיים, אנחנו לא אויבים. אנחנו שוטרים עושים את תפקידנו נאמנה, מנסים לברר את האמת, ומחוץ לזה גם מדברים דברים אישיים. סתם לדוגמה, חקרתי את צחי הנגבי, אני והוא עוד במכבי, אז דיברנו על מכבי תל אביב. אתה שנינו עדים.
זה כמעט שום נשמע לי כאילו אתה שומר איתו על קשר גם היום.
לא, זה לא עניין של קשר, אני אומר, כולנו בני אדם, אני מכבד כל אדם באשר הוא, גם אם בצע עבירה פלילית, אני אחקור אותו בצורה מקצועית והגונה.
אבל זה יכול גם לעזור לשרת אותך בחקירה אם אתה ככה נקשר אליו וגורם לו להיפתח אליך, לא?
תראי, יש בזה שהוא גם איזשהו, כן, כמו שאת אומרת, יש פה איזשהו אמפתיה שנצרת. אבל אני, בסופו של יום אני צריך להביא עובדות שמצביעות על מה קרה בפועל, מה האמת שקרתה. וזה התפקיד העיקרי. מעבר לזה, צריך להיות גם בני אדם, אתם יודעים, אנחנו כולנו בני אדם.
לא קורה לכם שאתם יודעים שקרה משהו ואין לכם ראיות? אמרת, אני לא בודק את זה כי נכשלתי או הצלחתי, אבל זה מתסכל נורא בתוך, לא?
זה נכון, תראה, עולם, בעולם הפלילי, בעולם החקירות, אז זה עולם משפטי. בעולם משפטי, אתה כפוף לדיני ראיות, זה נשמע קלישה, אבל זו האמת.
לא, לא, ברור, מה, בלי ראיות, לא מעמדים אדם לדין המכותרת.
ואתה יכול לדעת, בוודאות להיות בטוח שאתה א' עשה מעשה ב', ואין לך ראיות שא' עשה מעשה ב', ואתה תישאר רק עם הידיעה שלך, ולא יותר מזה.
כן. אתה פרשת בשיא פרשות פרשות המין בצמרת המשטרה, כל המבוכה הזאת. איך התחושה כשאתה יושב בצומת, בדיוק בצומת שבה חוקרים, פוליטיקאים, שחיתות ציבורית, ופתאום אתה מגלה שהמפקדים שלך מעורבים בעבירות מהסוג הזה?
אני חייב להגיד לכם, הנושא הזה של הניצבים הוא נושא פרסונלי. הוא לא נושא שמלמד על המערכת.
לא, זה ברור. בכל זאת, היו כמה וכמה מקרים.
כל כך פרסונלי שזה, אתה יודע.
ודובר על כך שזה, זו תרבות.
אבל את יודעת שעדי, שאומרים את זה על הניצבים, אז כל השוטרים מרגישים לא נוח עם זה. זה נכון, למה שאת אומרת, אבל השוטרים הם עובדי ציבור באמת נאמנים, שעובדים לא בתנאים הכי טובים בעולם, ושאומרים עליהם, אתם משטרה, יש לכם ניצבים ככה וככה, אז הם מרגישים לא טובים.
מה לעשות?
לא, זה באמת לא נעים שמכלילים. אגב, לפני שעה, עדי ואנוכי דיברנו על כך שניסים אור, שהוא היה סגן המפכ"ל, יש החלטה להעמיד אותו לדין. זה לא כולם, ברור שזה לא כולם, אבל זה נורא מביך, זה מכתים את כל הארגון החשוב הזה.
אבל זה עניין פרסונלי. הדבר הזה, זה לא שיטתי במשטרה, שזה יהיה ברור. שוטרים הם עובדי ציבור נאמנים, ברובם הם יעמדו בירושלים ויגנו בגופם עלינו, זה צריך להסביר את זה. והם שוטרים שקוראים, שחושבים על המשטרה רק בגלל נושא קטן X, לא מרגישים נוח עם זה, הם השוטרים אוהבים את המשטרה ומשרתים את מדינת ישראל נאמנה, אמרתי לכם, בתנאים לא קלים.
אבל זו הייתה מהסיבות, מהטריגרים לכך שפרשת, למה בכלל פרשת?
לא, פרשתי בסיבה אישית, לא בגלל הנושא הזה בכלל.
אוקיי, ומה אתה מתכוון לעשות עכשיו?
אני שותף במשרד עורכי דין תרום מהיר.
חצית את הקווים?
כן, כן.
כולנו בשירות החוק עדי.
אני יודעת שזה לא לחפות קווים?
אתה יודע, במרחב.
אני אגיד לך למה לא עדי, כי זו קלישה מאוד ותיקה של השנה השנים. זה לא לחפות קווים, כי בסנגור יש לו תפקיד הפחות חשוב משוטר.
אז עכשיו תייצג עבריינים?
אני אייצג את מי שנמצא בי מתאים בקישוריי לעזור לו, אני בהחלט אעזור לו.
צברון, רק צברון לבן או גם כחול?
מי שיבוא ויעסיק זה בהחלט את כולם, אני חושב שכל הדרך זכאי להגנה.
שנייה, אני חייבת לשאול, אתה זה שחקרת וניסית לתפוס את יצחק אברג'יל וגם את אמיר מולנר, שני ראשי ארגוני פשע, הם יבואו מחר ויבקשו ממך לייצג אותם, תייצג אותם?
אני אשב איתם ואני בהחלט אשקול את הנושא.
וכמה משלמים בטח, אתה אומר?
אני לא, הכסף הוא לא עניין, אני רוצה שיהיה נושא שאני יכול להתמודד איתו בצורה מיטבית.
אתה
לתת מענה הכי טוב שלי.
הם ישלמו לך הרבה כי אתה יודע את כל הטריקים והשטיקים, כמו שאומרים.
לנושא הכספי הוא לא הנושא הכי חשוב.
טוב.
אבל הוא חשוב, אתה אומר.
אבל
הוא חשוב.
חשוב, אבל לא הכי חשוב.
אוקיי, רב פקד בדימוס רונן.
רגע, אני רוצה עוד משפט אחד אם אפשר.
בבקשה.
אני רוצה להגיד שפו גדול ללה ולמשטרה בכלל, באמת בימים קשים, אני אומר את זה כסנגור, אבל גם כבוגר המערכת לשעבר. בימים קשים כאלה מוציאה לפועל תיק שהוא, אני לא יודע אם תנתב לב, אבל מדובר בשחיתות בחברה ממשלתית. והנושא הזה זה נושא התעניינות חדש, שהוא בטח יתרלץ אתכם גם בעתיד בכותרות כאלו ואחרות, של חברות ממשלתיות, יש את הרשות החברות ממשלתיות, יש לא בעת חברות ממשלתיות שהן כמו חברת נתיבי ישראל. שימו לב שהנושא של תקיפה כלכלית הוא נושא שהמשטרה משקיעה בו, הוא מצליחה בו מאוד גם.
דיברנו על כך אתמול.
לצערנו, יש לנו הרבה פעם עושה בנושא. לצערנו.
בגלל זה אמרתי את זה.
אז מה אני אגיד לך? אתה שומע את התוכנית הנכונה ואת הרשת הנכונה.
ושיהיה לך בהצלחה.
בהחלט חושב כך, ויהיה לכם גם בהצלחה. תודה רבה.
תודה.
תודה רבה, רב פקד בדימוס רונן מאיר, שיהיה לך בהצלחה.
כן.
תודה.
זה מעניין, שהם חוקרים, ואז הם מתורשים, והם הולכים לצד השני, מביאים את כל הידע.
וזה
בעייתי קצת.
זה בעייתי בעיניי. יש עורכי דין, יש כמה וכמה עורכי דין שהיו בעיקר ביחידת להב 436 ועברו לצד השני. יש כאלה שהם הצהירו מראש, והם גם עומדים בכך שעבריינים הם לא יצגו, והם גם לא יהיו עורכי דין, למרות שהם עורכי דין. בעיסוק שלהם הם פורשים ולא מוכנים. מה שנקרא לחצות את הקווים, זה עניין של תפיסה ואידיאולוגיה. טוב, פרסומת עכשיו? פרסומת.
לרגל יום השנה.